הרדיו שלי, הרדיו שלי.
רדיו קסם 106 FM מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון.
הרשת החינוכית של כל ישראל. מעדן ויניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים, עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, 2-3 בצהריים, רק ברדיו קסם, 106 FM, הרשת החינוכית של כל ישראל.
Περίμενα απόψε να έρθει στον όντα μου, αγάπη μου παλιά. Έλα σαν και πρώτα μες στην αγκαλιά μου και δώσ' μου δυο φιλιά. Θα πιούμε και ουίσκι, θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε τζιν και φρούμελ, θα πιούμε και μπανάνα, να με φύσουμε και να ξενυχτήσουμε, να θυμηθούμε τα παλιά. Θα πιούμε και ουίσκι, θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε τζιν και φρούμελ, θα πιούμε και μπανάνα. Αθηναίησα, όμορφη ποέμισσα, έλα δεν αντέχω πια. Κοντά μου να γυρίσεις για να ξαναζήσεις ποεμική ζωή. Γλυκά να σε φιλήσω και να με φιλήσεις, αγάπη μου χρυσή. Θα πιούμε και ουίσκι, θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε τζιν και φρούμελ, θα πιούμε και μπανάνα, να μεθύσουμε και να ξενυχτήσουμε, να θυμηθούμε τα παλιά. Θα πιούμε και ουίσκι, θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε τζιν και φρούμελ, θα πιούμε και μπανάνα. Αθηναίησα, όμορφη ποέμισσα, έλα δεν αντέχω πια.
אני שותה לוויסקי, אני שותה שמפניה, זה לא עוזר. אצלי, אצלי. אבל אצלנו זה עוזר, ולנו זה מראה לנו את המצב רוח, וצהריים טובים לכם. הנה, איתי נמצא אהרון מורג.
ירון עמיתי אורחנו.
ירון עמיתי אורחנו כמובן. אמירה מורג פיקתנו. דותן הטכנאי נמצא פה איתנו. ואנחנו, מה שמענו פה בעצם?
קודם כל, משה, טוב שאתה פה.
כן, הגענו.
התגעגענו אליך, אבל הנה, חזרת, וחזרת לתוכנית שכולה מוזיקה יוונית, וסיפורים על יוון ועל קפריסין. ועכשיו מגיע הגילוי נאות. הגילוי נאות הוא שאמירה ואני היינו במסע לקפריסין, שארגן ירון עמיתי.
כן.
המחזור הרביעי שלו. תכף אנחנו נדבר על זה. תכף נדבר על זה. אז את הפסקול של התוכנית היום, ירון עמיתי ארגן. אז בוא תספר לנו קצת על השיר ששמענו עכשיו.
השיר, אני מאוד אוהב אותו, ויש לו גם הרבה ביצועים מעניינים. זה שיר משנות ה-50 של סטליוס קזנזידיס, שהוא דמות די מוכרת בארץ, אני חושב. והשיר לא נקרא הכל בגלל האהבה ביוונית, אלא וויסקי, ג'ין ופרומל.
עכשיו, מה זה פרומל? זה מעניין.
כנראה שזה, לא כנראה, זה היה איזה משקה באותה תקופה שהיה פופולרי, וגם הוא מזכיר שם בננה, שזה ליקר בננה. מילדותי, כן.
לא הבנתי מה הבננה עושה שם.
ליקר בננה. אני ממש זוכר את ההורים שלי קונים ליקר בננה.
אני שמעתי על ליקר שוקולד.
גם שוקולד, בוודאי. אבל ליקר בננות, אני זוכר את זה גם מהתקופה ההיא. מתי היו מביאים הרבה ליקר בננות לשתות? מביאים את זה לבית הכנסת, כדי שהיו עושים איזה יורצייט, היו מביאים שם איזה ליקר בננה.
אז אני מבין שאצל הרומנים, אחרי שדפקו את הראש עם שפריץ, אז ליקר בננה בשביל שזה יחליק טוב יותר.
טוב.
יפה. ירון, אז בגילוי הנאות שלי, הזכרתי את המסע לקפריסין. וזה לא מסע סתם, זה לא טיול מאורגן רגיל.
זה לא עוד סתם טיול.
יש לו נושא.
כן.
אז בואו נדבר על זה קצת.
טוב, אני רוצה לתת דבר ראשון את הקרדיט שמגיע לכל הרעיון הזה מאחורי המסעות, שזה בכלל לא רעיון שלי. ודרך אגב, קפריסין ויוון זה תחביב שלי, זה לא המקצוע.
כן.
הוא גיאולוג.
גיאולוג, ועשיתי תואר שני במיפוי, וכל מיני דברים דיגיטליים, מחשבים, לא חשוב.
אז מצאת שם משהו?
מה?
מצאת שם משהו בתור גיאולוג?
כן, עבדתי, מצאתי, שמע, יש קצת, עבדתי עם כמה דברים מעניינים, אבל בוא נעזוב את זה.
בוא נעזוב את זה כרגע.
מדריך גיאולוג מספר לך דברים מעניינים מאוד כשאנחנו באוטובוס בדרך בין רכסים.
זה ברור לחלוטין, כל אחד נותן את ה... את הקטע האישי שלו שהוא מומחה בזה, זה בהחלט נכון.
כן, אז בקיצור, לפני, מה אני אגיד לכם, פחות משנתיים, פנו אליי כמה חברים שאני מכירים, בחור אחד הוא גיאולוג, ששמו ינקה לניר, ובחור אחד היה שגריר בקפריסין, שמו אהרון לופז, והם דמויות מפתח בעמותה שידעתי על קיומה, נקראת העמותה לקידום יחסי ישראל קפריסין.
כן.
והם רצו לדבר איתי, כי הם שמעו שעשיתי משהו לרוטרי בקפריסין, בקרנבל, לפני קרוב לשנתיים. אני פעיל ברוטרי, הייתי נשיא מועדון ירושלים. באמת, זה לא קשור בכלל. לא ידעתי על מה הם רוצים לדבר איתי. ואז אני הולך, והם מספרים לי, שמה, עכשיו הקיץ ימלאו 70 שנה למחנות המעפילים בקפריסין, ואנחנו חשבנו לעשות לשם איזשהו משהו, זה היה בלתי מוגדר, לתינוקות שנולדו שם, ושהם היום כבר אז... כן. מתקרבים ל-70, ושמענו שעשית משהו לרוטרי, ואולי תיקח את זה על עצמך, אז זהו, אז לקחתי את זה על כתפיי הצרות, ושאלתי אותם כמה אנשים אתם חושבים שיבואו, כי בקפריסין נולדו 2,200 תינוקות. כן. 52,000 עברו דרך המחנות, והיה בייבי בום לא נורמלי אחרי המלחמה, אז אמרו לי 35, אמרתי להם, למה דווקא אם היו 2,200? אומרים, אני יודע, אנחנו יודעים, קצת מהעמותה, קצת שישמעו על זה. קיצור, עד היום כבר באו קרוב ל-600 איש.
זה כבר מעניין יפה מאוד. זה כבר כמות גדולה מאוד.
זה כמות גדולה, ואתה פוגש אנשים מאוד מעניינים.
זה בטוח, זה בטוח.
וזהו, לקחתי על עצמי, בניתי את כל הקונספט, ואני שמח לומר שזה די מוצלח, זה שבוע אינטנסיבי.
כן, אני יכול להגיד מהצד שלי, שאני מכיר את ירון עוד בהתחלה שהוא התחיל עם הפרויקט, ואז נודע לי העניין, כי הוא הגיע אלינו הדברים, ואז ראינו את ינקלה, וגם את ירון, על העניין, וגם הייתי שם באירוע הראשון שהם עשו, במוזון הפלמח, הם עשו שם את האירוע הראשון, וזימנו שם את האנשים, וכדי להסביר להם מה הולך להיות, וכל מה שצריך להיות, האמת היא שאני מאוד מאוד רציתי להצטרף, וכל אחד מסיבותיו הוא. אבל אחר כך אני אעלה את הסיבה שלי למה, אבל בוא נשאיר עם ירון. ואנשים בעצם התחילו להירשם והגיעו.
באו בהמוניהם, גם לא היה... לא היה פרסום, אבל ינקה עלה לכמה דקות ברדיו ברשת ב', אני חושב, כן, אצל יד רגב, ונתן את המספר הפרטי שלו.
נכון מאוד.
ופשוט אנשים התחילו להתקשר מימין ומשמאל, ואחד סיפר לשני, חבר סיפר לחבר, חבר מביא חבר, ואז הסתבר שמי שמתעניין בזה, זה לא בהכרח התינוקות שנולדו שם, אם כי הם הקבוצה הבולטת ומשפחותיהם, אלא אחים צעירים שלהם או מבוגרים, כאלה שהגיעו לשם כתינוקות, כאלה שנולדו כבר בארץ.
המשפחה שלהם.
קצת גם הורים, חבר'ה, אפילו הורים. אחר כך הגיעו בכל מחזור כזה, יש חבר'ה שהיו שם בעליית הנוער, מקבוצת גיל יותר מבוגר, בשנות ה-80.
כן, כן.
היה לנו ג'נטלמן אחד שעלה ממרוקו, בן 90, מה שנקרא ג'נטלמן
אלגנטי. משהו גם היה שם, כן?
כן, כן, הוא עלה עם אשתו כבר, בספינה בשם יחיעם.
זה מעניין מאוד.
ובאים אפילו כמה נכדים, כן. ובאים גם בכל מחזור כזה, באים איזה 10, 12, מה נגיד לך, שפשוט שמעו על זה ומצטרפים מתוך עניין. כנראה שזה מעניין את האנשים.
כן, זה בהחלט מעניין.
טוב, אנחנו נעשה הפסקה, כן? כי עוד, עוד, עוד נשמע הרבה על, על קפריסין.
אז מה נעבור לשיר הראשון?
טוב, יש לנו כאן את האוסף... אתה יודע, אנחנו נשמע את פפלומה. בואו נשמע את...
פפלומה.
פפלומה. ספר בינתיים על פפלומה.
פפלומה זה שיר שכולנו מכירים, כי ארי סן דאג להכניס את זה לרפרטואר. פפלומה זה שמיכת פוך. זה שיר סופר פופולרי, אני מאוד אוהב אותו, וגם במסעות אנחנו, יש לנו שירונים, כולם לומדים את המילים ביוונית.
פפלומה, הנה. אורגינל יווני.
נכון.
Από σένα κι από μένα άλλος δεν χωράει να μπει. Το δικό μου παπλώμα είναι για δυο άτομα και δεν παίρνει παλώμα το δικό μου παπλώμα. Στρωμένο για τα μάτια π' αγαπώ. Και το παπλώμα θα φτάσει να σκεπάσει και τους δυο. Το δικό μου παπλώμα είναι για δυο άτομα και δεν παίρνει παλώμα το δικό μου παπλώμα.
Αυτό ήτανε. Προσέχτε ρε. Έτσι και πάει και παίξει απόψε του Σιδέρη, θα μου το φέρνε του Βαλάτου.
Μάζε, μα ομέρ.
לא, הוא עובר לשיר אחר.
זה מתוך סרט, לא?
לא, זה מתוך איזה מחרוזת, אבל הזמר הוא יולגוס מיצאקיס. חבל שאין לנו פה תמונה. זה כמו פעם, אתם יודעים, עם השפם הקטן ומשקפי
שם. אבל אפשר לראות את זה ביוטיוב, ותראו, השפם מאוד מרשים.
כן, כן. אני זכיתי עוד לראות את הדבר הזה הייתי ב-98 ביוון, בנסיעה ארוכה מאוד של 20 יום, ושעשיתי שם לבד, ולפחות ב-40 מרשים שהייתי באתונה, הלכתי שם לטברנות המקומיות, ועוד יצא לי להתקל באחד מהחבר'ה האלה שם.
אני זוכר שהייתי ילד, היינו נוסעים לאירופה, אבא שלי היה עיתונאי, ואיכשהו נסע יותר מהממוצע הזה, אף אחד לא נסע, אבל היינו נוסעים באונייה, באונייה יוונית.
כן.
ואז כבר בחיפה, בערב בהפלגה עם חיפה, היו מתחילים עם הבוזוקי ועניינים, אני חשבתי שזה פשוט גן עדן. הייתי בן 12, אני יודע, בן 14.
מה שמוביל אותנו לשאלה הטבעית, איך אתה מגיע לכל העניין הזה של יוון, קפריסין, וזה לא... אתה גם דובר יוונית שוטפת.
אכן כך.
מה, זה מתוך העבודה שהייתה לך שם ב... בקפריסין?
לא, 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 זה בכלל, הכל זה מקריות לגמרי. אני הייתי סטודנט לגיאולוגיה, ובשנה א', בשנת 77, אם אתם זוכרים, היה המהבח.
כן, כן, ודאי.
אז...
אני הייתי במהבח הזה שם, במקום שם שזה קרה.
אז זהו, אז המהבח, אחרי זה בא ארליך, שהיה שר האוצר, והוא החליט שהוא יוריד את מס נסיעות. אני חושב שהמאזינים הצעירים יותר לא זוכרים שהיה מין חוכמה סוציאליסטית, שמי שרצה לנסוע לחול, אנשו אותו באיזה $1,000 בכסף של היום, רק עבור הזכות לצאת מישראל. ואז, אם כבר אנשים נסעו, אמרו, מה, אנחנו נסע ליוון? לקפריסין נסעו קצת קודם, כשהייתי בן 8, זו הייתה הנסיעה הראשונה, כי עשו ישראבלוף, עשו דרכון קולקטיבי, והמס התחלק על 40 איש. אז הייתה נגלה של 3 שנים שנסעו לקפריסין. אבל פתאום הוא הוריד, אז לא נסעו ליוון, כי זה, אם כבר אתה משלם $1,000, אז תיסע לארצות הברית, או אני יודע לאן.
אירופה הקלאסית.
אירופה הקלאסית לחודש וחצי נסעו.
כן.
פתאום הוא הוריד את המס נסיעות. עכשיו, אני הייתי סטודנט, ובקיץ הדרכתי בסיני, אז היה ביקוש גיאולוגים היו מדריכים בסיני, אז היה לי קצת כסף, אבל לא ממש. אז עליתי על אונייה כזאת, נסעתי על המעבורות שהיום כבר לא קיימות.
אבל שם זה קיים.
כן, אבל הקו לישראל, שהיה קיים עשרות שנים, לא פועל. ועם שק שינה ועניינים, זה עלה כמה גרושים, והתגלגלתי 6 שבועות, יוון וטורקיה. עכשיו, טורקיה, לא דיברתי מילה יוונית, חוץ מאיזה משפט אחד שזכרתי מילדותי. אני אגיד לכם גם מה, קיון אירופה היה קלו. למה? כשהייתי ילד עם ההורים באתונה, היה חום זוועות, ולא היה אז מזגנים ביוון. חום זוועות, אבא שלי עבד, וכל מה שידעתי זה לצלצל לקבלה ולבקש קד של מים קרים, אז זה מה שנשאר לי, קריון אירופה. בקיצר, זהו, 6 שבועות. עכשיו, טורקיה הייתה מעניינת, אבל אתם יודעים, בכל זאת ארץ מוסלמית, זה לא אותה הרגשה של כיף. יוון הייתה אז, זה היה הרבה לפני שהצטרפו לה, לא הרבה, כמה שנים לפני שהצטרפו לשוק, לאיחוד האירופי, שוק המשותף אז, זה היה זול, זה היה מעניין, זה היה קרוב, לא ידעתי מילה. אז זו הייתה הנגיעה הראשונה. שנה אחרי זה שוב חזרתי לשם. אותו דבר, קצת סיני, ואז נוסעים. ואז הייתי באביה, היא גדול, לרחוק מאתונה, ואז איזו משפחה אספה אותי בטרמפ, ובארוחת הצהריים הם לימדו אותי 2 פעלים, שאני זוכר אותם עד היום, וחזרתי איתם. סלו, סליס, סלי, סלום, סלת, סלון. זה אני רוצה. אני רוצה, אתה רוצה, היא רוצה וכו'. ואחר כך מלאו אותי עוד אחד. קסלו, קסליס, קסי, קסלום, קסלת, קסלום. אני יודע. מזה אמרתי, וואי, נשמע נחמד. נסיעה שלישית, שנה אחרי זה, נסעתי עם בחור, ניתן לו את הקרדיט, שמו נועם אגמון, והוא היה מתרגל שלי בכימיה פיזיקלית, והוא כבר היה, הוא היה גדול ממני בכמה שנים, והוא כבר היה פעם ביוון עם חברתו, 3 חודשים, הסתובבו בפלופונז, כשאף אחד לא נסע לשם, ואז הוא למד קצת יוונית. אז הלכנו יחד לחנות ספרים שקיימת עד היום ברחוב סלאח א-דין, בירושלים. קנינו ספר שיש לי אותו עד היום, עטוף בפלסטיק, מסדרה של קיימברידג' שנקרא Teach Yourself Modern Greek.
מעניין.
ונסענו, ואני אחרי 5 שבועות דיברתי.
יפה.
מסתבר שזה לא כל כך קשה.
ועכשיו פסק הזמן המתבקש, אנחנו חוזרים למוזיקה, אתה ביקשת שנשמע את פיגה.
פיגה.
שיר מוכר מאוד. בביצוע של?
פיגה. בביצוע השקט של להקת הרעש, לא, של פאנוס גוואלס.
יאללה. פיגה, פיגה.
Κι άλλο να αγαπήσεις Φύγε, φύγε, φύγε Έχω συνηθίσει να μέτρω η θλίψη Κι αν σ' αγαπήσα ξεγελαστικά Και τη μοίρα μου καταραστικά, καταραστικά Φύγε, 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 φύγε Πάρε την καρδιά σου Για πάντα γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Έχω συνηθίσει να
να μέτρω η θλίψη κι αν σ' αγαπήσα ξεγελαστικά και τη μοίρα μου καταραστικά, καταραστικά. Φύγε, 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 φύγε. Άφησε με μόνο, 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 μόνο. Έχω συνηθίσει να μέτρω η θλίψη κι αν σ' αγαπήσα σε γελαστικά και τη μοίρα μου καταραστικά, καταραστικά. Φύγε, 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 φύγε.
אז מה זה פיגה?
פיגה, פיגה, לכי לך, go away. אה, לא בסדר.
יאללה מפה.
רוחי מן הון.
תלה.
היוונים מומחים בשירי דיכאון.
כן.
אז כאן המילים אומרות, קיללתי את גורלי, הגיע לנו קטרסטיקה.
ואז אומרת, תלכי לך ל...
לכי,
לכי. לכי. את הדיכאון הזה. טוב, יפה מאוד, אוקיי.
אבל גם הדיכאון הזה, הוא נשמע לא רע.
כן, יפה מאוד.
הדיכאון נשמע טוב יותר.
השירים היוונים נשמרים נורא עליזים.
נכון.
אבל כשלמדתי יוונית,
הבנת.
התחלתי להבין שחלק גדול מהם, זה בעצם, מה הם כל כך שמחים? זה הכל מלנכוליה, גם מילה יוונית.
הם פשוט מספרים על החיים הקשים שלהם.
כן.
זה בעצם הצורך שמגיע, צריך לספר על החיים הקשים שלהם.
בעניין הזה, כן, אולי נשמע אחר כך זה שיר בעניין הזה. טוב, זה חשוב. כן.
אוקיי. אגב, שנייה. השיר הוא במקרה מתוך האוסף בטברנה של ידידנו.
כן, פרנס.
אז ככה תעבור במהירות ותגיד לנו מה אתה רוצה עוד מהתקליט, ובינתיים אנחנו נשים ברקע את השיר שדותן שונא במיוחד, אבל אנחנו נוריד את זה עוד מעט בפיידר, ואז זה ייעלם לו ככה לאיתו. אתם יודעים על מה אנחנו מדברים? עליקי, חתולה אפורה. זה לא יקח הרבה זמן דותן, זה בסדר.
זה שיר נהדר, אני גדלתי עם השיר הזה.
גם אני גדלתי.
היינו הולכים לראות את עליקי בעתיקווה.
נכון.
ההורים שלי כמובן, שהיו אשכנזים מדופלמים מיד אליהו, זה לא היה לנהל להם, אז הלכתי עם הבנות של השכן, רומני.
רומה. כן,
אז זה דרך אגב, השיר הזה שהיה להיט היסטרי, החתולה האפורה. החתולה האפורה, מזה למדתי דבר מאוד מעניין שהייתי רוצה לחלק איתכם. איך עושה חתול? איך עושה חתול? לא, טעות. אוקיי, בוא נגיד ככה, בכל העולם איך עושה חתול?
מיהו.
יפה מאוד. ואיך הוא עושה ביוון? בלבד ובקפריסין. ובקפריסין.
תביא לי
עוד. ניהו, בנון. החתולים היוונים, וזה אחד הדברים, ההבדלים התרבותיים הכי גדולים בין יוון ושאר העולם, ששם החתולים עושים ניהו בנון.
ניהו.
והשיר הזה נקרא החתולה האפורה, או החתול האפור, ובסוגריים, ניהו ורטולה. וזה כמו צ'ה בארגנטינאית, כמו יא בערבית. זאת אומרת, ניהו יא חתולה. ניהו ורטולה. ורטולה. זה מילה שמלאת אסיס.
ורטולה?
יש לה וריאציה.
למה? זה מילה או שרק מילת מעבר בעצם? זה תוספת?
זה תוספת, זה תוספת, ויש לזה כמו נוי, יש לזה כשאתה כועס וכשאתה אוהב.
כל אחד עם הווריאציה שלה, איך שאתה אומר.
כן, ואפשר גם לקצץ את זה לראה שיש הבדל גדול, אבל זה כבר יוונית למתקדמים.
ועליקי בשיר של חג'ידאקיס.
עליקי הייתה הכוכבת הגדולה ביותר בתולדות יוון. היא הייתה כוכבת היסטרית, והשירים שלה, כן, הם של חג'ידאקיס, רוב השירים לא כולם.
כן.
היא התפרסמה בזה שהיא הייתה מאוד... שר שירים מתקתקים. ורוב השירים הם לא בסגנון שהיום חזר יותר לאופנה, סגנון, אני אומר שהזמר המזרח, סליחה, היווני נע בין מערב ומזרח. אז היה המטוטלת נע לכיוון המערב, היה מה שנקרא גל החדש, חג'ידאקיס, תאודורקיס, אתם מכירים את השמות האלה, והייתה הרבה השפעה של וקצבים אירופאיים.
כן.
צ'ה צ'ה צ'ה, אז כל השירים שלה היו כאלה, איקו קו, והחתולה זה צ'ה צ'ה צ'ה. אז חג'ידאקיס כתב את זה, בהזדמנות זאת, שימו לב לשם שלו, היוונים לא יכולים להגיד חג'ידאקיס, הקפריסאים כן, הם אומרים ג'ה וצ'ה, היוונים לא חוץ מאשר בקרטים, עזבו זה דיאלקטים, אבל חג'ידאקיס, פשוט היוונים, התקנאו בטורקים שעשו חאג' למקה, אז הם אמרו, אם אנחנו עולים לרגל לירושלים, נוסיף, גם אני רוצה להיות חאג'י. 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 אז חג'ידאקיס, כנראה מישהו ממשפחה שלו עשה עלייה לרגל לירושלים.
ירון כמעט הרביץ למי שאמר צזיקי בצורה מוטעת. אז תגיד, איך אומרים?
אני רוצה להתמרמר, אני רוצה להתמרמר, יש איזו חברה, חברה, אני לא יודע, נדמה לי שטראוס, לא רוצה להשמיץ, הם הוציאו עכשיו מוצר לשוק שנקרא ציזיקי. אני שומע את זה, אני מקבל את הסעיף. כנראה שהם יודעים שיש שם משפחה יהודית צ'יז'יק, אז מזה אולי נעשה ציזיקי.
לא, אבל יש גבינה שנקראת ציזיק.
לא, היא נקראת, זה מאכל טורקי, זה יוגורט סמיך עם שום, שמן זית, מלח, מלפפונים. ופה ושם יש וריאציות עם שמיר ועם...
יש את הווריאציה שלהם, הכל חוץ משום ועם אשל.
אתה מזכיר לי חבר שלי שאומר שהוא מאוד אוהב את הים, מה שהוא לא אוהב זה את המים והמלח והשמש והחול. אז זה, המאכל הוא טורקי, כמו הרבה מאכלים במטבח היווני, והוא נקרא ג'ג'יק. כיוון שהיוונים לא מסוגלים להגיד ג'ה, כן? ג'ורג' זה ג'ורג', והם עשו מזה ז'ה ז'יקי.
ז'ה
ז'יקי.
ז'ה ז'יקי.
דלת זין, דלת זין. ז'ה ז'יקי.
מעניין.
מה אנחנו רוצים לשמוע עכשיו? אתה רוצה את ה...
רגע, אם כבר דיברנו על דיכאון, אז אולי...
יש לך משהו מדכא במיוחד?
לא במיוחד, זה שיר שכולם מכירים, אני חושב.
תגיד.
אני אראה לך, יש לך את הקישור. הוא נקרא, הוא... הנה, הוא מספר 9.
אתה רוצה את דלרס?
לא, לא, לא.
אלא את?
ביפיקוציס.
ביפיקוציס. ביפיקוציס. אנחנו ננסה לשים משהו, אין לנו מושג מה, אבל...
איס, יש פה אוסיקי. אוסיקי טיזין.
לא, זה אנחנו כבר שמענו.
שמענו.
לא, לא, זה מספר 9 מהסיריה.
המספרים כבר לא משנים.
תסתכל, ביטי קוציס.
ביטי קוציס. טוב, אנחנו לא יודעים מה... אתה יודע מה?
מה יש לך?
בוא נפתור את העניין הזה בצורה הכי טובה.
כן, נשים משהו אחר בינתיים.
מונח לנו התקליט של בטברנה... על המקור,
תסתכל על העטיפה,
ותבחר.
אתה יודע מה? בוא נשים פה שיר שאני לא...
רגע, שים אוזניות רגע אחד ותראה אם זה זה.
כן.
כי אני...
כן.
לא
יודעים. לא, 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 לא.
לא, לא, לא.
שימה הטברנה. שימה הטברנה.
אוקיי.
בוא נראה.
יש משהו בצד הראשון שאתה מאוד מאוד...
לא ממש, אבל אתה יכול להשאיר בהמשך לקודם. קודם הוא אמר לה ללכת לאכול ארוחות, אז בואו נמשיך במספר 4, פיגה כאסמה, שזה וריאציה לנושא שאומרת, לכי ועזבי אותי. יעני, תחפפי, תעזבי אותי בשקט.
הם מאוד דרמטיים.
זה לא זה?
יש שניים ביחד. לא, לא, שני שירים מנגנים ביחד.
כן, מפעילי הטכנולוגיה.
שני שירים ביחד.
את זה תעצור, וניתן לתקליט להתנגן, כיוון ששניהם על אותו פיידר. אז משהו בסוף יסתדר לנו.
יופי. פיגה כאסמה.
פיגה כאסמה.
לכי ועזבי אותי.
קודם היה לנו פיגה סתם.
פיגה, פיגה, פעמיים.
לכי, לכי. ועכשיו? פיגה תגיד כעסים. לי את זה לאט.
פיגה?
כן.
את הגימל צריכים לבטא ברגש, פיגה.
פיגה?
כאסמי.
כאסמי. יפה, שזה בעברית?
לכי, לכי לך.
כן. לכי לך.
ועזבי אותי, אסמי.
ועזביני.
לא, 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 עזבי אותי, אני תעזבי אותי בשקט.
עזבי אותי. אז אנחנו נשמע עוד קצת מתוך התקליט, ואחר כך אנחנו נחזור בטיסה ישירה לקפריסין, כמה זה? 45 דקות?
37 באוויר.
37, נכון, כן. אוקיי, בואו נסכם ש-50 דקות מנתב"ג אתה כבר נמצא בלארנקה.
בלארנקה ובאיחוד האירופי.
נכון.
37 דקות מאירופה.
כן. ומכיוון ששם נוהגים... כמו בלונדון, או באנגליה, כמו באים הבריטים, אז אתה הכי קרוב ללונדון שאפשר.
שם.
כן.
טוב, בוא נשמע.
עוד קצת.
פתנו נחתו סיפוקי קרדיה בוסגה ביסבולי דושה מאפוניה ביקריסטיקי בולי דושה מאפוניה ביקריסטיקי בולי
אוקיי, אז אנחנו שמענו את, איך אמרת קוראים לו לזמר?
גבלס.
גבלס. טוב. וכן, אנחנו נעבור מפה. עכשיו קצת, בוא צריך קצת לספר על מה שקורה שם עם החבר'ה שנוסעים באמת
לקפריסין.
כן, לקפריסין.
דבר ראשון, בוא נראה מי נוסע, ואחר כך אולי קצת מה עושים.
כן.
אני יכול רק להגיד שאנשים נורא מתרגשים. עכשיו, אחרי שכבר היו באמת ארבעה מחזורים גדולים, אפשר לראות סטטיסטית מי נוסע. הקבוצה הגדולה זה באמת חבר'ה שנולדו בקפריסין, חלק מהם חוגגים אפילו יום הולדת במהלך הנסיעה, שנולדו במחנות. רובם בבית החולים הצבאי בניקוסיה, שהיום נמצא בתוך בסיס צבאי, אבל אנחנו עובדים עם משרד ההגנה, והכל היה דרך שגרירויות וכו'. עושים שם טקס וקבלת פנים, והם מאוד מתרגשים. יש קבוצה יותר קטנה של חבר'ה שהיו בעליית הנוער, שהם היום, בוא נאמר, בסביבות ה-83 עד 85, 82-85, שלהם יש זיכרונות...
טובים מאוד.
הם כבר היו גדולים, יש להם... היה בחור עכשיו במחזור ד' שהוא אישית השתתף בבניית מחנה 69, שהוא נועד לאנשי אקסודוס, שבסוף לא הגיעו, כי שלחו אותם לאירופה, ובמקומם, נשאר מחנה ריק, לקחו את כל עיר הנוער, זה נקרא, מחנה של עליית הנוער, והם בנו את המחנה הזה, במקומם הגיעו הרומנים, כי הגיעו שתי אוניות ענקיות מרומניה, עם 15,000 איש.
הפנים.
ואז הם נכנסו למחנה, שהכינו אותו לאנשי אקסודוס, והוא סיפר את כל הסיפור.
הנקודה האישית היא שאימא שלי ואימא של אמירה, הגיעו שתיהן על אחת הפנים. אחר כך נבדוק עם אמירה, על איזה פן בדיוק.
כן, היה פן יורק ופן קרשנט.
היה פן יורק ופן קרשנט. הנה, אמירה, על איזה פן אימא שלך הייתה? פן יורק. והיה מדובר במספר עצום של...
15,000 איש.
זה מדהים, זה מדהים.
בינינו, אני חושב שזה מה ששבר את הבריטים. כשהם התחילו עם סיפור המחנות, הם לא חשבו שיהיה כאלה מספרים.
כאלה כמויות שם.
בהתחלה, זה אטליט התמלא. אנשים לא כך יודעים, אבל אטליט... בכלל גם השתמשו בו קודם הבריטים לרכז את הגרמנים שהם זרקו מהמושבות הגרמניות למיניהן. לפני שהעבירו גם אותם לקפריסין. כשהגיעו היהודים, אני רציני, הגיעו המעפילים, הפליטים היהודים, הם ראו את הגרמנים מפליגים מפמגוסטה לאוסטרליה. זה הכל איך שהוא מתקשר. אז הבריטים בהתחלה, פשוט התליט כבר היה מלא, והם לא רצו לחרוג על המכסות, אז הם השתמשו באיזשהו מחנה שהיה קיים, שקראו לו מחנה 55, הוא היה קיים מאז מלחמת העולם הראשונה, ליד עיר הנמל, היחידה שהייתה אז פמגוסטה, ושיקנו שם אנשים, האונייה הראשונה הייתה ברובה יתומי מלחמה מיוון.
כן.
שיש לי קשר עם רבים מהם. הרי ביוון השמדה הייתה נוראית.
כן, נכון.
אבל באו עוד ועוד ועוד, אז הם קצת הרחיבו בתחלת מחנות האוהלים האלה, אחר כך הם ראו שזה לא מפסיק העניין, לא היה מתוכנן, זה היה ככה, והתקרב החורף, והתחילו להגיע תינוקות, והתחילו, קיצור, כי כבר היו, באו אנשים ממחנות העקורים באיטליה, באוסטריה, ושם כבר התחיל בייבי בום.
כן.
בקיצור, הבריטים אמרו, טוב, נקים מחנות חורף, שזה היה עם פחונים, פחונים. כאלה, ניסן הץ, מי כן. שזוכר את זה מהצבא,
כן,
אני זוכר את זה
במחנה
80, כן, אני זוכר את הפסנאות, על שם המהנדס ניסן שתכנן זה, והם בנו את זה ליד לארנקה, וקראו לזה מחנות החורף, כי לפחות הפחונים, היה אמנם קר נורא, והגשם תופף, אבל לפחות היה קצת יותר מחסה לאימהות, ואז הם גם ראו שהעסק רציני, אז הם הקצו 200 מיטות בבית החולים הצבאי בניקוסיה, ובית יולדות. גם זה לא הספיק, אז אחר כך התחילו להיוולד ילדים, היו לנו במחזור האחרון. נולדו כבר בית החולים האזרחי בניקוסיה. בפמגוסטה, למרות שאנשים חושבים שנולדו בפמגוסטה, מעט נולדו בפמגוסטה. היום יש כמה ארגון מעפילי קפריסין, והם בודקים את העניין. הרוב נולדו בניקוסיה. אז המשולש הזה, לארנקה, ניקוסיה, פמגוסטה, זה האזור של כל המעפילים. אז זה קבוצה שנייה, חבר'ה שהיו שם כילדים.
ושם בעצם אחת שאני מכיר אותה אישית מצוין, רחל קץ, היא הייתה שם ילדת.
היום פתאום קמו לשכנה שלי בארנונה בירושלים, מרגלית פריד, פעילה מאוד בוואטסאפ, בעיניים, בת 91, שתהיה בריאה. פעילה בפייסבוק, פעילה בוואטסאפ, והיא הייתה גם כן, היא הייתה אחות ומיילדת שם, אז היו כמה...
כן, וההורים שלי בעצם היו במחנה 55, אבי היה שם מורה לעברית, מכיוון שהוא כבר בא מפולין עם רקע של מורה, אז הוא היה שם מורה לעברית, ויש תמונה שהוא מצולם שם, בהחלט כמורה לעברית בתוך הצוות של המורים לעברית.
אני חושב שמה ששבר את הבריטים, בהתחלה הייתה הפלה ממחנות הקורים באירופה, שזה היה בעיקר יוצאי פולין, יוצאי רוסיה, שעשו, איך אומרים, repatriation, אחרי המלחמה.
כאלה שהגיעו מאיטליה.
מהונגה, כל מיני כאלה, והגיעו גם קצת מהולנד, ממערב אירופה. זה היה בהתחלה, אבל אלה הגיעו רובם לאטליט. ואחר כך לקפריסין. הרומנים הגיעו יחסית מאוחר בגלל ההיסטוריה של כניסת הרוסים והפוגרום ביאס ודברים כאלה, והרומנים התחילו להימלט על נפשם. ואז הם הגיעו, שתי האוניות הענקיות האלה, אני חושב שזה מה ששבר את הבריטים, 15,000 איש מגיעים ביחד.
אנחנו נמשיך לדבר קצת על הפנים, אחרי שאנחנו נשמע את פן דלאס.
כן.
איזה שיר
ראשון? לא, השיר הראשון. לא, פן אחרי זה השם הראשון.
פן יורגוס.
פן יורגוס.
פן יורגוס. פן יורגוס. טוב, אז בואו נשמע. דלארץ. פן יורגוס.
ψηλά τα παραδύρια δυο ματοφρυδά γιοβύρια μαύρα μάτια και μεγάλα ζυμωμένα με το γάλα τα ματώ κλάδα σου κλείνεις. Να πέρα, να πέρα, να περάσω δεν μ' αφήνεις. Ταμάτω, ταμάτω, ταμάτω κλάδα σου κλείνεις. Να πέρα, να πέρα, να περάσω δεν μ' αφήνεις. Στο μπάξε, στο περιβολή είναι η δώδεκα αποστολή. Τυρίνιο ποτίζουν μέλι, μα εκείνη δε με θέλει. Ταμάτω κλάδα σου κλείνεις. Να πέρα, να πέρα, να περάσω δε μ' αφήνεις. Ταμάτω, ταμάτω, ταμάτω κλάδα σου κλείνεις. Να πέρα, να πέρα, να περάσω δε μ' αφήνεις.
דלרס האחד והיחיד והמיוחד. אז דיברנו על הפנים, שבעצם, איך אמרת, אלה ששברו את הבריטים, שהבינו שאי אפשר יותר.
גם לפניהם היו עוד שתי אוניות ענקיות מרומניה. העלייה מרומניה הייתה באמת במספרים אדירים. היו לפניהם גאולה ומדינת היהודים. זה כבר לא היו במספרים הקטנים של האוניות האלה, אתם יודעים, כמו אף על פי ששמה במכונה
פלה עם... הברקטות
הקטנות. אלפים רבים של אנשים, וגם היה צריך להכשיר להם מקומות בקפריסין, והסיפור מסובך, הג'וינט היה בתמונה. כן, עלייה, אגב, מעניין שהאוניות לא יצאו מרומניה, הם יצאו מבולגריה, מבורגס, בגלל שהרוסים רצו להכניס לבריטים, אז הם תמכו בהפלה. הרומנים, לא נעים להגיד, אבל הם די רצו להיפטר מהיהודים שלהם. והבולגרים היו תחת השפעה רוסית, אז עשו מין דיל כזה, שזה לא... כי הבריטים רצו ולחצו על ממשלות שלא ייתנו למעפילים לצאת, אז זה היה מין דיל כזה, הם כולם נסו, לא רק מרומניה, אז גם מהונגריה וכל מיני כאלה, ומבולגריה עצמה, ויצאו מבורגס.
עכשיו, הנקודה שצריך להתייחס אליה היא, שכשמגיעים לאתר של המחנות, בעצם לא רואים כלום. אתה צריך לעצום את העיניים, לשמוע את ההסברים, ולדמיין לך... את הקומפלקס העצום שהיה שם, את האלפים הרבים של גברים, נשים ותף משפחות שלמות שהיו שם.
ולא רק זה, את כל הפעילות שנעשתה במחנות האלה. זה פעילות תרבות, פעילות חינוך, פעילות של להדריך שם את החבר'ה, איך להילחם אפילו. יש תמונות שראו אותם שם, עושים להם שם תרגילי כפאפ.
נכון, שמה... קראו לזה, למקום הזה קראו הנוטריה. זה אני יודע ממר פריינטה, שהיה איתנו וסיפר זיכרונות, איך שהם התאמנו באבנים בתור רימונים.
או עם קרשים
למיניהם. עם קרשים, כן, סיפורים שלהם.
יש עוד דבר מעניין, ומתייחסים אליו במהלך ה... הטיול הזה, המסע הזה, וזה העזרה של הכפריסאים למעפילים. בוא נדבר על זה קצת.
כן, אבל אם תרשה לי רק לחזור רגע אחורה, זה נכון שבאזור מחנות החורף לא נשאר הרבה, רק בסיסים של מבנים, ומבנה אחד גדול שהלכנו לראות אותו, אבל בניקוסיה, בית היולדות, נשאר כמו שהיה. הם אמנם בנו באמצעו גם בית, מבנה חדש לשתי קומות, אבל הצריפים כמו שהיו. וליד פמגוסטה, שזה בעיה פוליטית, כי זה באזור טורקי, אבל זה לא ניכנס לזה כרגע, דווקא שמה, בתוך, ממחנות הקיץ, לא 55, אלא 60, 61, 60, שרדו מבנים שמורים להפליא, כי הם נמצאים בתוך מחנה של האום.
כן? וזה נמצא בפמגוסטה?
זה נמצא לא בפמגוסטה, באזור של פמגוסטה,
תחת שליטה
טורקית, שזה, יש כאן איזושהי בעיה פוליטית, אבל אנחנו בטיולים יש... כאלו אחרים, אנחנו מגיעים גם לשם.
ויש אפשרות, בטיולים האלו עוברים עם... מצד אחד לשני?
זה, תראה, בטיול הרשמי לא עוברים לצד השני, אבל יש אפשרות לעבור, ומי ש... מי שרוצה באמת לצאת, שידבר איתי, ואנחנו נארגן לו את זה. זה בתוך בסיס של האום. אז זה מה שנשאר, נשאר באמת באזור פמגוסטה, נשאר בניקוסיה, ומעט באזור לארנקה, כי באזור לארנקה הבריטים פשוט מכרו אחר כך את המבנים. יש לי חבר בקפריסין, שאבא שלו, מהיהודים, הקהילה היהודית הקפריסאית, שהיא קטנה.
קנו את כל המבנים.
הוא קנה שני מבנים כאלה בשביל להפסן את הטרקטורים. היה להם פרדסים. anyway, מה...
על העזרה של
הקפריסאים. העזרה של הקפריסאים. כן, זה פרשה מעניינת. איך התייחסו הקפריסאים לעניין הזה? זה קצת מורכב, הם בהתחלה חששו. כי לבריטים, הבריטים, אחרי שהם קיבלו את הקפריסאים לרשותם, במאה ה-19, הם התחילו להביא לשם כל מיני מאגרים מכל מיני מקומות. לא, בהתחלה, בעיקר ממלטה וכאלה, ואחר כך גם עודדו יהודים להתיישב שם, והיו מושבות של איקה, שמעט מאוד כן, אנשים בארץ יודעים על זה.
נכון. של הברון הירש.
לא, זה, המושבות נוסדו על ידי ארגון פילנטרופי מאנגליה, אבל אחרי ניסיון אחד לא מוצלח, הם נתנו את זה באוטסורסינג, במיקור חוץ, לאיקה לנהל את זה. אז כן, אז היו קצת כמה כפרים יהודים, סיפור מעניין בפני עצמו. בכל אופן, הבריטים הביאו כל מיני מאגרים, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הם הביאו מסה של ארמנים. כי הם רצו לדלל את האלמנט היווני, כדי שיהיה להם יותר קל למשור, ליוונים, טורקים וזה. ואז בתחילה הקפריסאים היו קצת חשדנים, אבל כשהם ראו שמדובר בפליטים, אז הם באמת פליטים מסכנים.
כן.
אז הם הגישו להם את כל העזרה, ובמיוחד אנשי פמגוסטה, במיוחד איש ששמור.
שהבינו שגם שלא רוצים להישאר שם גם.
כן, כן, כן. בהתחלה הם חשבו שזה הולכים להציף אותם, אבל כן. כשהם ראו שזה פליטים, הם באמת מאוד עזרו, והיה סוכן אוניות מפמגוסטה, שהיה סגן ראש העיר, שמו, אני הכרתי אותו, שמו היה פרודרומוס פאפה וסיליו, והוא נרתם לעניין, והוא גם היה מעורב בסיפור אקסודוס, והוא בהחלט חסיד אומות העולם, ואגב, שמעתי שהולכים לחנוך על שמו כיכר בחיפה בסוף ינואר, ב-30 בינואר. אז כן, הם בהחלט הושיטו עזרה.
כן, זה נכון. טוב, מה רשומים עכשיו? כן,
אני הייתי רוצה לשמוע... את גליקריה. הייתי רוצה לשמוע משהו מגליקריה, כולנו מוכרים.
כמה דקות נשארו?
חמש דקות.
חמש דקות.
אז בואו נשים את גליקריה, זה שיר טוב, או בסוף נספיק את אחד של דלרס?
תשע דקות.
תשע דקות. בסדר.
אנחנו מסודרים. אז בואו נשמע גליקריה, שהיא אולי הזמרת היווניה המוכרת ביותר בארץ.
היום כבר מכירים גם את חריס אלכסיו, שהיא באמת הגדולה ורבות אחרות, אבל כן, בהחלט.
אבל גליקריה היא כבר...
ארי סן פתח את הדלת,
היא כבר ישראל
ואחר כך גליקריה, יחד עם שמעון פרנס ואתי אשקלוני, ומגיע להם הרבה מחיות כפיים על זה.
הנה, גליקריה. איך השיר נקרא, אמרת?
הלכתי למגדת העתידות ולקורת בקלפים. היגסטיס, מגיסטיס.
שומעים בזה קצת מוטיב, קצת מוטיב צועני כזה בהתחלה לפחות.
על שהיא הולכת למגד את העתידות. ביוון יש צוענים לא מעטים, בקפריסין גם יש, אבל מעט. ביוון יש להם הרבה כפרים. בכל זאת יותר קל להגיע ליבשת.
כן.
קורות בקלפים הן צועניות.
כן.
יפטס או יפטי.
Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίφτες, να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες.
טוב, על הרקע הזה יש לנו כל כך הרבה מה לדבר, אז את השירים אנחנו נשמע בנפרד בפעם אחרת.
מה?
אנחנו נרצה לארח את ירון פעם נוספת.
עם שירים כאלה יפים זה בטוח.
דיברנו מעט ויש המון לספר.
יש הרבה סיפורים גם על יוון. הסיפור של השבוע הזה בקפריסין, המסע, זה לא רק ביקור באזורים, באתרים שקשורים למעפילים ופגישות עם מקומיים וטקסים וכל מיני, ואנשים באמת מאוד מתרגשים וסיפורים אישיים. זה כל משולב גם קצת עם הכרה של קפריסין, שזה מקום יפה וקצת מסובך בגלל הסיפור יוונים טורקים וכל מיני.
כן.
והסיפור היהודי קצת, אבל זה קצת, וגם הרבה מוזיקה והרבה כיף והרבה בילוי והרבה אוכל טוב. קצת התרגשות, קצת מוזיקה שמחה וערב סיום נהדר, ובקיצור...
ומחזור חדש עכשיו
מתרגש. ומחזור חדש, כן, ל-13 במרץ, ונשמח לראות אתכם.
ובאמת מזג אוויר יהיה באותו זמן.
אביב, פריחה היסטרית, מזג אביב בעונות המעבר הכי טוב, יש שלג בערים ופריחה ונעים מאוד.
כן.
ואם יהיה גשם, אז יהיה גשם שעתיים, לא נורא.
ואתה רוצה לסיים עם דלרס, שוב.
כן, בבקשה, אם אפשר.
בשיר שכולנו מכירים אותו, כולנו אוהבים אותו. ואנחנו ניפרד מגליקריה, נוריד אותה.
כן, השיר הזה כולם נורא אוהבים אותו, שעולה ויורד הערב, ואני, זה מישהו ששר, הוא מזמין את השתייה האלכוהולית, כן, הכי יקרה בטברנה, בשביל העיניים שהוא אוהב.
כן. טוב.
אנחנו...
הנה.
מודים לך, ירון עמיתי, ומזמינים אותך לעוד עוד בילוי אצלנו, בטברנה של רדיו קסם. נהנית, משה?
מאוד.
תודה רבה לירון עמיתי. תודה רבה למשה ירונסקי. תודה רבה לאמירה שהפיקה. תודה רבה לדוטן, שאני מקווה לא סבל יותר מדי היום. תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, והנה לכם דלרס, להתראות.
Μια γόησα τα μας παθάτη να είναι στο πλάι σου σε ένα κρεβάτι. Βάζεις φωτιά στο σπίτι μας και θα το κάνεις τάχτη. Μα θα τις βάλω γρήγορα τις τρελές σου σε τάξη.
Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίτρες, να
να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες.
Πανέπλεξες με πελαλούδες κι είδα τη γόησα μες στο φλιτζάνι να θέλει μάτια μου να με ξεκάνει. Βάζεις φωτιά στο σπίτι μας και θα το κάνεις τάχτη, μα θα τις βάλω γρήγορα τις τρέλες σου σε τάξη.
Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτες, να δω που χαρτορίχτες.